ופתחתי שברשות הרב, מראה והתראה באמת, זה שמחה גדולה, שמחה גדולה גדולה, לידי הרב אל האיש של בקעה, בגימטריה, נו?
אל האיש.
לא, אבל משהו דומה, דומה, נו, בקעה בגימטריה, גן עדן, זה לא חידוש שלי, אחד מיושבי השכונה הקדושה הזאת פעם היה בבא סאלי, שהיה גר פה, הוא אמר שבקעה בגימטריה גן עדן, בגן עדן, יש גן עדן הפחתון וגן עדן העליון, יש בקעה עדן, אז זה שבעזרת השם, בעזרת השם, שנזכה באמת, באמת, נעזיב ש... עניין גן עדן זה שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אז נזכה להנות ביחד מהמקום ומהתורה שבמקום. טוב, אנחנו ככה אחרי חופש קצת ארוך, אז צריך לחזור לספר דברים, אנחנו גם נכנסנו לחודש אלול, שיחל עלינו ועל כל ישראל לטובה, ונכתב ונחתם מתוכו לחיים טובים ולשלום. והפרשיות של ספר דברים, בכבוד, 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 הפרשיות של ספר דברים הן נקראות תמיד בימים האלה של חודש אלול, פרשת ראה לעולם היא הפרשה שבה מברכין חודש אלול או ראש חודש אלול, אחרי זה שופטים, כי תיצא. ההפטרות של הפרשות האלה הן הפטרות הנחמה כזכור, שהולכים איתם עד לראש השנה. ההפטרה האחרונה והשביעית היא הפטרה של סוס אסיס והשם תגל נפשי באלוקיי, ואיתם מגיעים לראש השנה ולהפטרת התשובה של שבת תשובה. ועל פניו הפרשות הן פרשות והמועדים הם מועדים, ולכאורה אין קשר, אבל לכל מי שבאמת מתבונן בתוכן הפרשות, אז הפרשות עצמן לוקחות אותנו בחודש אלול, באני לדודי ודודי לי, בהכנות, שלב שלב. הפרשה שנקרא תמיד לפני ראש השנה היא פרשת התשובה. זה לא לחינם, זה מסודר לחלוטין, והשגחה מסודרת לגמרי. תמיד תמיד נקרא, זאת פרשה של ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. והרבה תנועות שמתרחשות בספר דברים, בספר התוכחה, בעצם הם התהליך שגם עובר בימים האלה שאותם מבקשת התורה ללמד אותם. אני אזכיר את זה במילה אחת, בלי להיכנס יותר מדי. את ספר דברים אנחנו מתחילים תמיד ערב תשעה באב. ולכן הפרשה הראשונה, פרשת דברים, היא לעולם שבת חזון. וממוצאי תשעה באב אנחנו נכנסים לשבע שבתות הנחמה, ואנחנו בגלל שעוסקים עניינית ישר בנחמה, ישר עוברים להפטרות, אבל צריך גם בפרשות לשים לב. מפרשת ואתחנן ואילך, אנחנו עוברים ממשה רבינו את הימים של מאחרי תשעה באב ועד סוף חודש אלול. צריך לזכור את הימים האלה. כאן בבית הכנסת בטח משכימים לסליחות כל בוקר, נכון? או, כמו שצריך.
שקפה חם.
שקפה חם. הנה, נו, שעה וזה, שהתחילו לבוא כבר. ימי הסליחות מתחילים בראש חודש אלול, מפני שבראש חודש אלול עולה משה רבינו להר. ומשה רבינו עולה להר בפעם השנייה, או השלישית, בפעם השנייה לקבל את הלוחות, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לסלוח ולתת לוחות שניים. הפרשה שבה מזכיר משה רבינו את העלייה להר, היא פרשת עקב, וממנה אנחנו מתחילים את חודש אלול. בפרשת עקב, בעת ההיא אמר השם אליי, עלה אליי ההרה. מה קרה ב-40 הימים שבין י"ז בתמוז, או סליחה, בין ו' בסיוון לי"ז בתמוז, עד שבירת הלוחות. מו' בסיוון עד י"ז בתמוז, עד שבירת הלוחות, אלה 40 הימים הראשונים. ומי"ז בתמוז ועד ראש חודש אלול, אלה 40 הימים האמצעיים שבהם משה רבנו מלמד אותנו את הדרך לבקש סליחה. את כל סוגיית 13 מידות. ובימים ההם הוא מתנפל כבראשונה ואתנפל לפני השם. כל הפרשות האלה נקראות בדיוק בימים שבהם זה מתרחש. קריאת הפרשות היא בדיוק בתאריכים. זה מתרחש בחודש תמוז, אב, ואז בראש חודש אלול עולים להר. ושם בפרשת עקב מתחיל לעצור משה רבינו מהסיפור ההיסטורי כמעט, הוא לא חוזר יותר, ודאי לא בסיפורים ארוכים, פרק על פרשת המרגלים, פרק על מעמד הר סיני, פרק על חטא העגל, במילים בודדות, ככה, דברים קצרים קצרים, היה פעם סיפור עם דתן ואווירה, איזה מילה, חצי פסוק. משם מתחילה התוכחה, המהלך הגדול. שם הוא מדריך אותנו בהדרכות רוחניות שאיתה מגיעים ליום הכיפורים. ואיתה מגיעים לסוכות, ואיתה מגיעים לשמיני עצרת. נקודה אחת, אני רואה שאנשים יראים לי להיכנס, אז כדאי אולי להשאיר פתוח או משהו, כי הם כולם ככה. ישנה נקודה אחת, בכבוד, בכבוד. ישנה נקודה אחת, עוד משפט אחרון, כך יהיו המון דברים שהיינו מצפים להם בהרבה מאוד שלבים, אבל הם מתרחשים רק בספר דברים. למשל, וזה הנושא שאני רוצה לדבר עליו הפעם, ורק היום שמתי לב שזה קשור לפרשה שלנו במיוחד, אני מיד אגיע לזה. דבר פלא, יש מצווה גדולה לשמוח. כולנו יודעים שיש מצווה לשמוח. ואני רוצה את השיעורים על חודש אלול להתחיל דווקא בשמחה. והתשובה צריכה לבוא מתוך הבנת השמחה. ולא ההפך. דבר פלאי. המצווה לשמוח, שהיא מצווה מאוד מוכרת. כולנו יודעים שהמצווה לשמוח היא כל כך בסיסית, עד כדי שבפרשת כי תבוא יאמר משה רבינו, שכל הכללות הן מתרחשות תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. והרמב״ם יגיד שזה הסיבה הגדולה לכל הגלות ולכל התוכחות, כי עבדת את השם, אבל לא מתוך שמחה. דבר פלאי, עם כל חשיבותה של השמחה, היא לא מופיעה אף לא פעם אחת כמצווה. יש תיאורים שאהרון שמח כשהוא רואה את משה. אבל אף לא פעם אחת לא מופיעה המצווה לשמוח, עד לספר דברים. ועד לספר דברים בפרשת ראה. שם הופיעה בפעם הראשונה המילה, המצווה לשמוח, ושמחתם, עוד רגע נעבור על זה, ושם היא מופיעה לא פחות משבע פעמים. אחר כך, היא כבר ממשיכה בספר דברים, היא ממשיכה מאוד בפרשת כי תבוא בביקורים, שם יש מצוות שמחה, היא תבוא שוב כמו שאמרנו בתוכחה. רש"י יטען שבביאור המעשרות, עוד רגע נראה את הדברים בפנים, רש"י יטען שבביאור המעשרות כאשר מביא המתוודה ואומר שהוא הביא את כל המעשרות בשנים האחרונות, והוא אומר, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך, והוא מביא את הכל, כתוב שם, שעשיתי ככל אשר ציוויתני. אומר רש"י, וזה פלא פלאות, צריך ללמוד אותו בפנים, מה זה עשיתי ככל אשר ציוויתני? רש"י תמה, הרי הפסוקים לפני כן מתארים שהוא נתן את כל מה שצריך, וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום, ולאלמנה. לא אכלתי ועונים ממנו, לא ביארתי ממנו בתמק. כל הפירוט מופיע. אז למה אחרי כל הפירוט צריך להוסיף עשיתי ככל אשר ציוויתני? מה זה הכפילות הזו? כפילות מעידה בדרך כלל על חולשה. למה אתה, אני תיארת פרט פרט. אילו לא היית מתאר את הפרטים, עשיתי ככל אשר ציוויתני, בסדר. אבל תיארת את הכל, לא החסרת דבר. ורשי פורט את זה שם לפרוטות. זה מעשר ראשון, זה מעשר שני, זה מעשר עני. ממש, מפרט פרט פרט. אז מה אתה עוד רוצה להוסיף? אומר שם רשי, עשיתי ככל אשר ציוויתני, שמחתי ושימחתי בו. כלומר, יש הרבה פרטים של מצוות. אבל מה זה מה שציוויתני? לשמוח ולשמח. מצוות מעשרות זה מצווה חשובה מאוד, ואם לא עשיתי אותה ושמחתי ושמחתי, אז לא קיימתי. החייתי אני. נתתי לו את כל מה שהוא צריך, ולא שמחתי ושמחתי. אז לא עשיתי ככל אשר ציוויתני. זה דבר פלאי. כל זה מתחיל בספר דברים. לדור שעומד להיכנס לארץ. כל זה מתחיל בספר דברים. זה לא מוזכר לפני כן, ומשה רבינו רואה בזה בסיס. ואני רוצה לגעת בנקודה אחת. אבל לפני כן, איפה זה מופיע בפרשה שלנו, בפרשת כי תצא? גם פה יש מצווה לשמח. פלאי פלאות. יש פרשה, יש מצווה מפורשת. ואני ממנה רוצה להתחיל את הכל. בפרק כ"ד, בפרשת כי תצא, בפרק כ"ד, בפסוק הראשון של קריאת שישי, שישי, זה קריאה מכובדת שישי. פסוק ה', פרק כ"ד, פסוק ה'. כי ייקח איש אישה חדשה. אגב, ביטוי מרתק, אישה חדשה. זה מעניין מאוד מה שרש"י אומר, כי ייקח איש אישה חדשה, זה נראה כאילו אישה חדשה, חדשה, חדשה. אומר רש"י שהיא חדשה, לא. ואפילו אלמנה. חדש או לא חדש, זה תלוי לך. כי ייקח איש אישה חדשה, רגע, לא יצא בצבא, ולא יעבור עליו לכל דבר. לכל דבר הכוונה, לכל מה שצריך לענייני צבא, לספק מים, להביא דברים מהעורף, פיקוד העורף, לא יעבור עליו לכל דבר. נקי יהיה לביתו השנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. ושימח את אשתו אשר לקח. נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. אז לפני שנתקדם, קודם כל פירוש הפסוק. בפרשת שופטים השבת קראנו, מי האיש הירא ורך על לבב ילך וישוב לביתו. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה. ומי האיש אשר לקח אישה ולא וכו'. אומרת הגמרא, כל זה נכון לגבי אל. וכל השאר חייבים לצאת כולם, אלא אם כן הוא בשנה הראשונה. ובשנה הראשונה לחתונתו חלה עליו חובת ושימח. בישיבות קוראים לזה ושימח. אם יש ביטוי שאומרים אותו במילאל ובמילאל, סימן שלא מבינים אותו. צריך לדעת טוב להבין. מה זה ושימח? אני רוצה ללמוד את מצוות שמחה דווקא מהפעם. מה זה ושימח? הרמב"ם מסביר שבשימח הכוונה היא שהוא צריך להתייחד עם אשתו באותה שנה. רש"י אומר מיד ושימח את אשתו, תראו את רש"י, רש"י מאוד מעניין, שרש"י בא לתקן טעות במפורש, זאת אומרת שלטעות יש מקום, אבל רש"י מתקן אותה. ובאמת יש שני תרגומים, יד תראו. רש"י אומר ושימח את אשתו, איפה רש"י ושימח את אשתו? ושימח, ישמח את אשתו, ישמח את אשתו, מה הוא חידש? ישמח, ישמח, מיד יראו, ותרגומו ויחדי יתיתתי, והכוונה היא יחדי חדווה ישמח את אשתו, והמתרגם ויחדי עם איתתי, כלומר, ושימח את, הרי לפעמים במקרא זה עם, ביחד. אז המתרגם והוא ישמח יחד עם טועה, שאין זה תרגום של ושימח, אלא של ושמח. אם זה היה שישמחו יחד, אז היה צריך להיות כתוב ושמח עם אישו. אבל כשכתוב ושימח את אישו, אז זאת אומרת שהמצווה היא כאן לשמח את. והתרגום הוא ביחדי ית איתתי, וכך מתרגם פה אונקלוס, והמתרגמים נחלקו פה. ורשי בא לקבוע את הקביעה הזאת. למה אני מזכיר את זה? כי בפועל כשהרמב״ם ובעל החינוך מגדירים את המצווה, הם מגדירים ייחוד. וזה דבר פלא פלאות. זו הגדרה מרתקת למילה שמחה. אלף מילים הייתי יכול לתת למצווה של ייחוד. אבל למה שמחה? למה הגדרה היא ושימח? זה דבר מאוד מעניין. התורה הרי מכירה את הביטוי שערה כסותה ועונתה. זה יש ביטוי של עונה. הביטוי הוא ושימח, ואולי זה שופך אור על כל מושג השמחה. על כל המושג... יש לי, קיבלתי, תודה רבה. הביטוי הוא ושימח, וכנראה שזה אמור לשפוך איזשהו אור מיוחד מאוד על כל המושג של שמחה שצריך לנסות להבין אותו. המושג של השמחה. אז תזכרו את ושימח את אשתו, אנחנו מתחילים מבשימח. התחלנו בכי תצא מבשימח את אשתו, אני רוצה לחזור לפרשת ראה כדי ללמוד את מצוות השמחה. נתחיל מפרשת ראה, ואני חושב שזה... אני לא נתתי דעתי על זה אף פעם. עד שקראתי, שהסתכלתי בזה השנה, וזה דבר מופלא. פרשת ראה. בסדר, יש חומשים, יש מספיק חומשים לכולם. יש לכם שם חומשים? אין? הנה, יש שם עוד הרבה חומשים. אפשר להעביר. טוב, יופי. פרשת ראה, פרק י' א', פרק י' א', אגב, בהמשך אתם תראו. אבל מהפרשות האלה, הפטרות הנחמה עוברות לשמחה. אתם יודעים דרך אגב מהי ההפטרה של פרשת כי תצא? לא יאמין. רוני הכרה לא ילדה. פצחי רינה וצהלי לא חלה. תשמעו את ההפטרה הזו של פרשת כי תצא. לכן שואלים האם ההפטרות הן רק שייכות, כפי דיברנו על זה השבת, הן שייכות רק לעניין של הנחמה או לפרשות. אומרים שזה דרוש. תגידו לי מה אומרת ההפטרה כאן. כי בועלייך עושייך השם צבאות שמו, כי כאישה עזובה ועצובה, קראך השם, ואשת נאורים כי תימאס. זה לא ההפטרה של ושימח את אשתו? יש אישה עצובה. היא צריכה להיות אישה חדשה, אשת נאורים. ואז כל ההתחייבות ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים הקבצך וכולי. וכל ההפטרה היא מה? רוני הכרה לא ילדה. ועוד מילה אחת. הזכרנו את זה השבת בהקשר אחר במילה. זה דבר פלאי, אבל זה רק במילה אחת ואז לשמחה. הפרשה, ההפטרה של רוני הכרה לא ילדה היא חצי מפרק. מי שזוכרים את הפטרת פרשת נוח, אז יש שם פרק שלם שמתחיל ברוני עקרה לא ילדה, ובאמצע ממשיך בענייה סוערה לא נוחמה. בהפטרות הנחמה פיצלו. לא כי חסרים פרקי נחמה בישעיה. יש מספיק, יש סטוק לעוד 70 פרשות. פיצלו את רוני עקרה ואת ענייה סוערה, וקוראים את ענייה סוערה לא נוחמה, בתור הפטרה של פרשת עקב, ואת רוני הכרה לא ילדה, בתור ההפטרה של פרשת כי תצא. למה אני מזכיר את זה? כי זה דבר מוזר בגלל הדבר הבא. כי רוני הכרה זה החצי הראשון של הפרק. ועניה סוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, זה החצי השני של הפרק. ומשום מה, הפכו. אז אני רק מזכיר אותי לך. רבי דוד אבודרהם מביא בשם מדרש שלסדר ההפטרות יש סדר. נחכם יותר מפעם, שיש סדר מדויק להפטרות. נגמרים שלוש השבועות של הפורמיות. ואז מתחילות הפטרות הנחמות. פונה הקדוש ברוך הוא אל הנביאים בהפטרה הראשונה, ואומר לנביאים, נחמו נחמו עמי. ועוד רגע תראו איך המדרש המוכר הזה מקבל עוצמות כשתופסים את הפרשה. המדרש לא מדבר על הפרשה, זה מהפכה, חכו שנייה. הוא מתחיל בנחמו נחמו עמי. למי הוא אומר נחמו נחמו? זה ציווי, למי הוא אומר נחמו? לישעיה, אבל נחמו זה לשון רבים, אז למי הוא אומר את זה? לישעיה ולשכמותו, כלומר למי? לנביאים. והוא אומר לנביאים את התפקיד שלי, מה נחמו נחמו עמי? דברו על לב ירושלים, תפקידו של מי הוא המדבר? של הנביא. אנחנו אומרים הראשונים, הנביא הוא מלשון ניב שפתיים, הוא הדובר. נחמו נחמו, דברו. מה? קראו אליה. אז על מי הטיל הקדוש ברוך הוא את חובת הנחמה? נביא. על הנביאים. ההפטרה הבאה היא, ואתה אומר ציון, עזבני השם. אומר רבי דוד אבו דעם, בשם המדרש, באים הנביאים אל עם ישראל. עם ישראל אומר, או, ברוכים הבאים. טוב שבאתם. להחליב, בא הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי אתה השם, בעצמך באש יצאתה. אז באש אתה תגידים אותה. תלכו בקשה הביתה, אנחנו לא רוצים אתכם. אז עבני השם, והשם שלנו. חוזרים הנביאים בהפטרה השלישית, לכן השתנה הפרק, ואומרים לו, אני אהיה סוערה. לא נוכל. לא עובד. מה הקודש ברוך הוא בהפטרה הרביעית, עכשיו 10 שניות סוגריים, שלעולם תחול בתוך חודש אלול כבר. אם כך, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. אתם יודעים מה קורה בראש חודש אלול? המלך יוצא לשדה. אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. כל ההפטרה מתארת שם שדה, כחציר, הכל. נו, מה אתה מנחם? מה אני מנחם? אני מנחם שתתחילי לשמוח. מה אתה מנחם? רוני הקרה, לא ילדה. פיצחי עינה וצהלי, לא חלה. מבינים למה אי אפשר לקרוא את זה אז? זה רק עכשיו? רוני הקרה. יודעים מתי משתמשים במילה רוני? פעמיים. תחזיקו כי זה גבל. רוני הקרה. וקומי רוני בלילה, שפחי כמיים ליבך. בתשעה באב. אז מה זה רוני? רוני זה שפחי כמיים ליבך? אשר רוני זה תגיע לשמחה כזאת, תקשיבו לאיזו שמחה. רוני הקרה לא ילדה. איך אני יכולה לסמוח אם אני הקרה לא ילדה? שואלים חזל, משום בהקרה לא ילדה רוני? מה, על מה אתה מדבר לך? פיצחי רינה וצהלי לא חלה. מי שלא חלה ולא עובר את חבלי לא... אז איך? למה? אם זה היה רק הנביאים, זה באמת לא אנוש. זה לא אנושי. במילים אנושיות, אין לנו לא דרך לנחם ולא דרך לשמח. אבל אם אתם מבינים את ההיפוך שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, אז אתם מבינים שרבים בני שוממה מבני בעולה. אמר השם... שמים לב להפטרה החמישית, מי הדובר? לא דברו, לא נחמו. רוני הקרה. אתם יודעים מה זה רוני? רוני זה הכוח לראות את הכל, 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 עוד מעט נגיע למושג של שמחה, לראות את הכל באופן הכי אינסופי שלו. נדבר על המושג שמחה עוד מעט, בפשוטו של מקרא, עוד רגע אני ממש רוצה לראות פשט במקרא, פשוטו, פשוטו של מקרא בפרשת ראה. מיד. רוני הקרה וקומי רוני בלילה. אגב, מה לומד הרמב״ם מקומי רוני בלילה? שיש מצווה ללמוד בלילה. תיקון חצות תלמד מרוני בלילה. מה עושים בתיקון חצות? בוכים על החורבן. זה לומדים מקומי רוני? עכשיו סתם יהודי בן 5 למקרא רוצה להבין פשט. מקומי רוני בלילה אני לומד שצריך לבכות על החורבן? אם אתה מבין שזה הכל הקדוש ברוך הוא עשה. אתם מבינים למה עם ישראל לא רוצה לשמוע את הנביאים? זה לא בשכל. בשכל אי אפשר לנחם אותנו. כי ייקח איש אישה חדשה ושימח את אשתו. זאת הפרשה של רוני הקלה. כי כאישה עזובה ועצובת רוח, מה צריך לעשות לאישה עזובה ועצובת רוח? לשמח, כי היא עצובת רוח. אתה לא יכול לשלוח לשושבינים שישמחו. תודה רבה. שושבינים יכולים, מה שנקרא זמרי חימום, לנחם הפטרה הראשונה. זאת עוד נחמה של אב, לא של אלוהים. כשהמלך בשדה זה כבר אנוכי, אנוכי הוא מנחם. והנחמה הופכת להיות לשמחה. והיא מתעצמת בהפטרה הבאה, אתם יודעים מהי ההפטרה הבאה? קומי אורי. בפרשת כי תבוא, קומי אורי, כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. אתם יודעים מה הפרשה? התוכחות. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, מה? בשמחה. קומי אורי! כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח, אומר המדרש, חוזרים הנביאים אל עם ישראל ואומרים להם, נו, מה עכשיו התירוץ? מאיתנו לא שמענו. בא קודם ברוך הוא בעצמו. אמר אנוכי אנוכי ומנחמכם, והצליח להפוך את הנחמה לשמחה. נו, אז עכשיו, אז קומי כבר, תאירי, אורי, כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. ואז עונה עם ישראל בהפטרה השביעית, אם כך, סוס אסיס באשר. כי ילבישני בגדי ישע ומעין צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר וככלה תעדך אליה. איך אמרנו פעם? אתם יודעים מה החתן רוצה יותר מכל דבר אחר בחתונה? שכל השושבינים ילכו. זה לא יפה להגיד, אבל מה יותר מהר, וגם כמה יותר. סוס אסיס והשם תגל נפשי באלוהי, כי ילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר, וככלה תעדך אליה. עכשיו אפשר לדבר. ושנת גאולי באה. זאת ההפטרה לקראת ראש השנה. אז השמחה מופיעה כשהמלך בשדה והוא עצמו המנחם. זה רעיון עמוק. אני רוצה לתרגם אותו לחיים, אני לא מבין אותו. פרשת ראה. עכשיו מתחילים. עד עכשיו הקדמה. פרשת ראה. פרק י"א. בוא נראה רגע מה מצווה הקדוש ברוך הוא לשמוח, וזה טוב שזה הלכה. זו הלכה. יש אמירה ידועה של אחד מגדולי האדמו"רים, לא יודע של מי, כי זוקפים את זה לכמה וכמה אדמו"רים מהראשונים שבהם. הוא היה אומר שהוא לא ראה הלכה מפורשת שיש איסור להיות עצוב. אבל ברור לו שהעצבות נועלת את כל השערים ואי אפשר לעשות כלום כשהיא קיימת. הוא גם לא ראה הלכה מפורשת שחייבים כל הזמן להיות בשמחה. אבל ברור לו שזה המפתח היחיד לכל השערים. אומרים את זה בשם כמה מהם. נו, אני מבין את הכל, אני יודע. אני מרגיש את זה, אני מבין את זה. אני גם יודע שאם יש בעיה שאפשר להגדיר אותה היום זה שמחה. שמחה, לא, לא בלוף. שמחה. אני בכוונה התחלתי ושימח את אשתו. כי זה הגדרה בהלכה. ושם משתמש החינוך בביטוי ייחוד. ייחוד. הרב קפח אגב בתרגום מהערבית, כי הערבית שלי היא לא משוכללת, מסביר שהייחוד שמתכוון שם הרמב״ם זה שהוא יתייחד עם אשתו, דהיינו שיתייחד עמה ולא יטרידהו שום דבר אחר. זה המושג ייחוד הזה. שהוא לא טרוד מכלום, וזה כולו. צריך להבין את המושג הזה. חזרה למצוות שמחה שהקדוש ברוך הוא מצווה, פרשת ראה, פעם ראשונה זה מופיע, עכשיו ביחד כזה חידון מהיר, פעם ראשונה זה מופיע בפרשת ראה, איפה? בפרק י"ב, פסוק ז', מצוין. שם כתוב ככה, אחרי שכתוב שאתם מגיעים אל הארץ ותעברו את הירדן, ואני מזכיר עוד פעם, הסתיים לפני כן, ועוד מעט נבין מתי זה קרה בדיוק, זה הכל קשור, אתם תראו את זה בהמשך, הסתיימו כבר האירועים ההיסטוריים שמשה רבינו חוזר עליהם מרחוק. הוא לא מספר אותם מה היה, הוא מתחיל עכשיו בתהליכים, והתהליך המרכזי שהוא הולך לדבר עליו לענייננו היום זה השמחה. פעם ראשונה הוא אומר כך, כשתגיעו אל המקום אשר יבחר השם, ולא תעשו כן, כלומר אל תקריבו בבמות, מה שפעם היה מותר, אבל אתם תראו את עובדי האלילים בארץ, מקריבים כל אחד בבמה שלו, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. כי אם פסוק ה', אתם רואים בפרק י"ב, אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם. בריצה אני אומר את זה, זה עוד לא ירושלים, כי עוד לא הגענו לירושלים, זה עדיין רק שילה, נוב, גבעון. זה עוד לא ירושלים, זה אחרי מעבר הירדן. בסדר? כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, לשכנו תדרשו ובאת שמה, לשכנו זה משון שכינה. כשתהיה לכם שם שכינה, השראת שכינה, טוב זה עוד מושג, כנראה ששמחה והשראת שכינה קשורים. מעניין, אבל אני עוד לא מבין מה זה. נלך לאט לאט. והביתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם, ונדריכם ונדבותיכם ובחורות וכרמכם וצונכם, ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם. באיזה מעשרות? בכל המעשרות. אין כאן עכשיו פירוט, נכון? פעם ראשונה הוסמכתם. תגיעו לארץ, זה קודם כל מדהים שהסמכתם הראשון מופיע אחרי מעבר הירדן. לא הופיע לפני מעבר הירדן, הוסמכתם בתורה. הוסמכתם לפני השם אלוקיך. טוב, כי לא באתם הדעת אל המנוחה ואל הנחלה אשר השם אלוקיך נותן לך. אולי לכן אתם שמחים עכשיו, כי אתם כבר באתם אל המנוחה ואל הנחלה. ועברתם את הירדן וישבתם בארץ. פסוק י"א, עוד רגע לפעם השנייה של שמחה. והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם, זה נראה כפילות, לא? כי כבר דיברנו על המקום ועל לשכן. אומר רש"י, עכשיו כבר מגיעים מירושלים. והיה המקום אשר יבחר השם, כבר מגיעים למקדש. שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם. תשימו לי, אגב, לנקודה שעליה משה רבינו מדבר. אתם מגיעים לארץ, תהיה לכם בעיה קשה. לפני שיצאנו למדבר, אולי עוד יש זקנים שזוכרים את זה. הרי משה רבינו מדבר עם דור הכניסה לארץ. הזקנים, שהיו למעלה מגיל 60 בחטא המרגלים, הזקנים המופלגים, הבני מאה, ומעלה, זוכרים את הכל. הם זוכרים איך מביאים על הבמות עוד לפני שהיה משקל. הם זוכרים יותר, גם הילדים הצעירים זוכרים. כל אלה שהיו פחות מגיל 20. רבים זוכרים. כל אלה שנועדו במדבר המסה המרכזית מכירה משכן. אבל זה לא כמו משכן שילה. שאם אני גר בגליל ואני בשבט נפתלי, אני צריך ללכת לשילה. זה לא כמו משכן נוף, גבעון. זה משכן שהולך איתם. עכשיו יש שלב עוד יותר קשה. מגיעים לעוד שלב בגאולה, וצריך להגיע לירושלים, ואסור לך מחוץ לירושלים, ואתה חייב לעלות לירושלים. והיה המקום ההוא, שמה תביאו. ומה יקרה שם, פסוק י' ב' איפה השמחה? הנה עכשיו, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. אגב, פרט ראשון, כל פעם שמופיע ושמחתם, מה כתוב? לפני השם. זה דבר אחד מאוד מעניין. שמחה היא לפני השם. שמחה היא לפני השם. אני אתן את זה גם לגבי ושמחת אשתו. שמחה היא לפני השם. עוד מעט נראה אם זה עוקב כל הזמן. אבל עכשיו הדבר הבא, שהוא הנקודה, לאט לאט. אתם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ועמהותיכם, והלוי אשר בשעריכם, כי אין לו חלק ונחלה איתכם. הפרט הזה לכאורה לא חשוב פה. ברור שמי צריך לשמוח? אתם, בניכם, נותיכם, עבדיכם, עמותיכם, והלוי. הבנתי. הנקודה הזו של אין לו חלק ונחלה מודגשת פה, עוד נראה בהמשך אם היא חשובה לנו או לא. הישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום אשר יבחר השם באחד שבטיך. יופי, איפה הפעם הבאה שזה מופיע? נו, מי כבר עלה עליה? סך הכל שלושה פסוקים. לא תוכל, פסוק י' ז', לאכול בשעריך מאסר בגנך ותירושך ויצריך ובחורות בקריך וצונך וכל נדריך אשר תדור ונדבותיך ותרומת ידיך. מקודם דיברנו על קורבנות, עכשיו על מעשרות. אתה לא יכול בכל מקום. אלא איפה? כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו, אתה ובינך וביתך ועבדך ועמתך, ומי? והלוי, איזה? עכשיו נשאריך, אתה כבר הבנת. ושמחת לפני השם אלוקיך בכל משלח ידיך. תזכרו שארבעה חומשים וחצי המילה ושמחת לא הופיע. זה פעם שלישית, זה ברצף. חלקו, זה רק התחלה. ופתאום בא פסוק יוטט מאוד מוזר, לא נראה קשור. הישמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך. מה זה קשור לכאן? אני מבין שאני צריך לתת מעשרות. אבל למה זה מופיע פה? אז אולי עוד מובן, כי בתוך המעשרות שאתה צריך לתת, אז יכול להיות שאתה יותר בקלות תסלור את בינך וביתך ועבדך ועמתך מאשר את הלוי, כי הוא לא איתך. נו, אני עוד חיים זה. כי ירחיב השם את גבולך כאשר דיבר לך וכו' וכו' וכו'. טוב, איפה הפעם הבאה שמופיע השמחה? נו? לא שומע? במועדים? לפני כן. קצת לפני, אחרי זה במועדים. איפה מופיע הפעם הבאה? עשר תעשר. י' ד' מצוין. עכשיו בואו תראו מה הולך פה. בואו תראו מה הולך. אז אתם זוכרים שמשה רבינו לוי, נכון? ואתם זוכרים שבמדבר הנושא של הלוויים סיבך אותנו מאוד. קורח, דתן, אבירם, הלוויים, הכהנים, אתם זוכרים את הסיפור? כל המדבר הלכנו עם זה, נכון? מתחילת הדרך, הוא ביקש להם כהונה, חכו עכשיו תשמעו מה הולך. עשר תעשר את כל תבועת זריך היוצא לשדה שנה שנה, ואכלת לפני השם אלוקיך למען תלמד וכל. תחי הרבה ממך הדרך, על איזה מעשר מדובר פה? על מעשר שני, מילה אחת על מעשר שני, מה זה מעשר שני? מילה אחת, יש לנו מעשר ראשון ללוי, יש לנו מעשר מן המעשר, תרומת מעשר, יש מה שניתן לכהן, יש מעשר עני, לגר, ליתום, לאלמנה, ויש מעשר שני. מעשר שני זה נורא מבלבל המילה מעשר, כי הוא בעצם לא מעשר. מי אוכל אותו? הבעלים עצמם. איפה? בירושלים. בכל ירושלים. הם אוכלים אותו בירושלים. מה הם אוכלים? את כל מה שמופיע שאוכלים. בבקר ובצון, יש דברים, מה כן, מה לא. אוכלים שמח חפלה, פריילה. אוכלים בירושלים מעשר שני. אז למה זה נקרא מעשר? למה זה נקרא משפחת המעשרות? זה נדון עוד מעט. אבל יש דין מיוחד שבמעשר שני לא אוכל מי הלוי. יש גבול, כן? די, פעם אחת כבודו יחכה בבית. זה בכל זאת, המשפחה אוכלים פה, תן קצת פרייבסי. בסדר, דין. מעשר שני אוכלים בירושלים הבעלים. עכשיו, אם יש לי הרבה שדות בגליל, ואין לי יכולת להביא אותם ב-100 מסעיות מבקעת גינוסר, מה אני עושה? אז הנה הפסוק. אז הפסוק הוא, נסתכל בפנים, פסוק כ"ד, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל שאיתו. כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, המקום אשר יבחר, אבל זה רחוק. למה? כי ברוך השם כל אחד הנחלה שלו, וכי ירחיב השם את גבולך, לכל דבר טוב יש תופעות לוואי. ולכן זה רחוק. נו, אז מה תעשה? אז ונתת בכסף, תמכור, וצרת הכסף בידיך, קח צ'ק. ומה תעשה עם כל הכסף? והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ירושלים. ונתת הכסף בכל אשר תאבי נפשך, בבקר ורצון וביין נפשך, ובכל אשר תשארך נפשך, נו, ואכלת שם לפני השם אלוהיך, נו, ושמחת אתה וביתך. יופי, סוף סוף בלי לוויים קצת, שקט. פסוק כ"ז. והלוי אשר תשארך לא תעזבנו. מה זה קשור? גם הפעם הוא נכנס. כי אין לו חלק מנחליים. טוב, הבנו את היקראית, שמענו פעם, פעמיים, איך הם אומרים פעם, פעמיים, הבנו, כמה אפשר לחזור על זה. אבל הפעם זה גם תקוע במחילה בישראל. זה פשוט לא בפרשה. המפרשים שואלים את זה בפסוק. מה זה עושה פה? זה מעשר שני. נו, אתה רואה דוב כמה טוב שלא קפצים לחגים עכשיו אחרי. אז הגענו לפעם הרביעית, או החמישית, איפה היום? רביעית. אז עכשיו צריך להגיע לחמישית. נו, איפה היא תהיה? איפה היא תהיה הפעם החמישית? איך? עכשיו במועדים. חמישית, שישית ושביעית תהיה במועדים. והשביעית זה מיוחד מאוד. חכו תראו. החמישית היא איפה מגיעים למועדים, פרק ת' זין, פרק ת' זין, שביעי, פרק ת' זין. הפרשה הראשונה עוסקת בפסח, שם לא כתובה מילה שמחה. עכשיו שבועות, פרק ת' זין, פסוק ת', שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לאשר אלוהיך, מסף מגבת ידיך אשר תיתן, כאשר יברכך השם אלוקיך. כל פעם זה מופיע בזה שהקדוש ברוך הוא מברך אותך. יש לך הרבה. ושמחת לפני השם אלוקיך. מי? נו. אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך. יש הרבה שמות. ועל ידי השם משרת. עכשיו תשבו על הגן. כבר אמרת לי, כל פעם שהלוי הוא משהו מיוחד. והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך. שמים לב, יש פה שמונה פונקציונר. שבעה מופיעים פשוט במילה שלהם. בנך, ביתך, הגר, היתום, והלוי אשר משרת. היחיד כל הזמן, אין פעם אחת שמחה בלי לוי. כשכבר יש מעשר שני, מכניסים את הלוי ואתה לא מבין איך נכנס. מישהו שם לב? אני אף פעם לא שמתי לב. שמצוות שמחה הולכת עם זיכרון הלוי. לא תזכור את הלוי, לא תדע לשמוח. תזכור את הלוי, תשמח. זה דבר פלא פלאות. אין אפשרות להגיע לשמחה אם אתה לא זוכר את הלוי. כי אין לו חלק ונחלה עמך. חכו, זה התחלה. וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. שם אגב רשי בפסוק הזה בכלל מדהים. הוא אומר, יש כאן ארבעה וארבעה. ושמחת לפני השם אלוקיך, שוב פסוק א', אתה ובנך וביתך, ועבדך ועמתך. אחרי אתה, את מי יש? בנך, ביתך, עבדך ועמתך. ומי עוד? הלוי והגר, היתום והאלמנה. אומר רשי, ארבעה שלי תשמח, אני שמח את הארבעה שלך. אתה שמח את שלי, אני אשמח את שלך. אחד על אחד. מאצ'ינג. אני אתן לך אם אתה תיתן לי. אני אתן לך אם אתה תיתן. לא תיתן לי אותך. אבל הלוי זה עסק מיוחד, כי עוד לא דיברנו עליו הרי. נו, ועכשיו סוכות, שישי, נכון, חמישה כבר היה. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגונך ומעקבך, ושמחת בחגיך. מי? אתה ובנך וביתך ואבך ואמתך, והלוי. הופה, הגעת כבר למדרגה שלא צריך להסביר לך מה הוא עושה בחיים. כבר הכנסת, הפנמת, והלוי, והגר והיתום והאלמנה. כל הרשימה מופיעה, והלוי מופיע יחד עם כל השם. שיש, ועכשיו שבי, ואחרון. שבעת ימים תחוק להשם אלוהיך במקום אשר יבחר, השם, כי ברכך השם אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, נו, והיית אך שמח. בשיר שרים, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. זה בסדר ששרים את זה כך, כי אחרת אתם צריכים לשיר ושמחת בחגיך, אתה מלבי ותיבה, ואתה מלבי ותיבה, אז לכן, אבל לא להתבלבל, הפסוק זה לא כך, זה לא הפסוק לקחת מהשיר, זה המקור. והיית אך שמח, כבר לא מופיע לוי, כבר לא מופיע גר, כבר לא מופיע יתום, כבר לא מופיע בנך, ביתך, אפילו לא מופיע אתה. והיית אך שמח. אגב, מה פירוש בעברית והיית אח? רק. זה ציווי אפשרי. כלומר, אתה אומר שאני בשר ודם. בכל מה שאני עובר, אתה אומר שאני יכול להיות רק שמח. הקדוש ברוך הוא לא מצווה מה שאני אפשרי. כלומר, כל שנייה שאני לא רק שמח, והיית אך שמח, תראו את רשי על המילים, והיית אך שמח, זה פילי פלאות רשי, והיית אך שמח, פסוק תתווה, והיית אך שמח, רשי, מה אומר? לפי פשוטו אין זה לשון ציווי, אלא לשון הבטחה. אם אתה תעשה את כל מה שאני ציוויתי אותך, אני מבטיח לך, שאתה תגיע ל"והיית אך שמח". כלומר, האם יהודי יכול להיות אך שמח? אם אתה חושב שלא, אתה כופר בקדוש ברוך הוא ובהבטחותיו. למשל, אם אני אשאל אותך אם תהיה גאולה, ואתה תגיד שלא, אתה יודע שזה כפירה, נכון? אם אני אשאל אותך, האם אפשר שתהיה אח שמח, ואתה תגיד זה לא ריאלי, זו כפירה גמורה בהבטחותיו של הקדוש ברוך הוא. לפי פשוטו, אין זה לשון ציווי, אלא לשון הבטחה. אבל לפי תלמודו, אתם רואים את המשך רש"י? ולפי תלמודו, למדו מכאן, שמה? לרבות לילי שמיני עצרת. זה לימוד הלכתי מעניין. הרי יש לנו פסח, יש לנו שבועות, יש לנו סוכות, למדו פסח בגזירה שווה משבועות, אבל אין לנו רגל אחד שלא דיברו עליו. שמיני עצרת, והוא רגל בפני עצמו. שמחת תורה. אז אתם יודעים מה קורה אצל יהודים. אם לא דיברו, אז הם מרביצים הכי חזק. לא דיברו, נראה לכם. תזכרו. ואז שמחת תורה עושים. אבל מה המקור לשמחת תורה? אז יש דעה שאומרת שהיית אח שמח, ורש"י מיד מדגיש, זה לא הפשט. זה לפי תלמודו למדו מכאן. רש"י הדייקן אפילו לא אומר לפי מדרשו. לפי תלמודו למדו מכאן. וזה פסיקה. שגם לילי שמיני עצרת זה לשמחה. בעשר שניות חסידים שואלים, לא הבנתי, איך למדו לרבות שמיני עצרת מ"והיית"? אח, הרי אח בא
למעט.
אז איך למדו מזה לרבות? כי אין מצווה אחרת. אז אם אין מצווה אחרת, אז אני מבין שאין מיעוט, אבל אין ריבוי. מאיפה בא הריבוי? אז יש לזה הרבה תשובות. חסידים אומרים תשובה ידועה. גם פה זה מיעוט. אם תמעט את ה"והיית", תהיה רק שמח. אתה יודע למה אתה לא שמח? כי כואב לך בגב, שזה גם לא מסתדר לך בשכל. וזה לא לפי הסיכום שהיה לך עם הקודש ברוך הוא. ולך זה לא מגיע. זה סוכר אחרת, זה לא נראה הגיוני. וגם כולם אומרים שלא מגיע. שתשתחרר מכל הטמטום הזה, נשאר לך רק דבר אחד. שמח. רמזו השם. אבל אתה יודע איך לא תוכל להגיע לשמח הזה? אתה צריך לבטל את בעיית? נו, טוב, נו, מילים יפות. חסידס. איך, מה אני עושה? מה אני עושה? הרי זה לא נגמר בדרשה. מה אני עושה? מה מביא מחר בבוקר לאכול? מה אני עושה? מה אתה עושה? תשמע טוב מה אתה עושה. כשאתם תבואו לארץ, אני לא אהיה איתכם. כי הרי התחננתי לקודש ברוך הוא להיכנס איתכם, והתחנן. ואני אומר, השם אליי רב לך. אבל אני רוצה להזכיר לכם דבר אחד. כל המדבר, רבנו על נקודה אחת הכי קשה. האם אתם קולטים מה תפקידו של הלוי או לא? אתם יודעים מה היה האירוע האחרון שעליו משה רבינו דיבר עם עם ישראל? האחרון. שאחריו הוא הפסיק לדבר על אירועים בהיסטוריה? מה היה האירוע האחרון? האחרון, לפני פרשת ראה, לפרשת עקב. דקה אחרונה של מקור, ואז אנחנו מסכמים את זה. פרק י', פרק י', זה לא יאמן, פרק י'. פעם למדנו את הפסוקים האלה, אף פעם לא חיברתי אותם, אף פעם בעצמי לא חיברתי. פרק י', תסתכלו בפרק י', פסוק א', פשוט מדהים שם. תראו בפנים כי זה פרק לא... הוא מסיים שם באריכות רבה מאוד, חזרה היסטורית ארוכה, יסודית, גדולה, על כל מה שהיה, ואיך אתה מרית באשר, ואיך נשברו הלוחות, ומה היה ב-40 הימים האמצעיים, ואז אחרי 40 הימים האמצעיים, זוכרים שדיברנו על אב ואלול בהתחלה, ואז פרק י' פסוק א', בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. באיזה יום זה היה? ראש חודש אלול. באיזו שנה? שנה ראשונה. פסול לך שני לוחות. שנה שנייה. ביציאה ממצרים. ואף סיוון, ראש חודש אלול. מיד אחרי, כמה חודשים אחרי היציאה ממצרים. נכון? פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. ועשית לך ארון עץ. ראש חודש אלול. סליחות. הקדוש ברוך הוא אמר לי פסול לך, למרות שאני אפילו לא יעשתי לבקש, אני רק ביקשתי שהוא לא יעזור אותנו. והוא אמר, יש תורה. ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון. ואז ארון עצי שיטים, ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים, תשמעו את הפסוקים, זה לא יאמן עכשיו. ועל ההרה ושני הלוחות בידים, ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דיבר השם עליכם בהר מתוך האש, ואת זה הוא פירט באריכות, נכון? את מעמד הר סיני, ועכשיו הוא אומר, והיה פעם שנייה, אבל היא הייתה לא בפרסיה, היא הייתה בשקט. ואני מגלה לכם מה היה שם. אין לי מה להאריך, כי לא היו קולות ולפידים מוברקים. זה היה בצנעה. טוב? ואפם, וירד מן ההר, ועשים את הלוחות בארון אשר עשיתי. ועשית לך ארון עץ. ויהיו שם כאשר ציווני השם. אתם איתי? ממשיכים? פסוק כבר. ובני ישראל נשאו מבארות בני יעקן מוסירה. זה רדיו זה. איך זה קשור? זה היה בשנה ה-40. דרך אגב, מי שזוכר את פרשת נשאי, הם מעולם לא נשאו מבארות בני יעקן מוסרה, הם נשאו ממוסרות. וחנו בבני יעקן. משהו פה התהפך בתקליט. דיברנו על זה פעם. אבל אף לא חיברתי לעצמי עד הסוף. 8 מסעות. עוד שנייה. שם את ההרון. נו, גם אני... כי אני זוכר שהוא מת איפה? בהוראה. טוב, אבל בפרשת עקב הוא מת במוסרה. זה אצל כולם ככה באותו דבר בדפוס? יש בחומשים אותו דבר, נכון? קוראים לי בפנים, שלא תגידו, אני אומר סתם. ויקבר שם, אגב, הפועל ויקבר לא הופיע באף אחד מהסיפורים לפניכם. לא בסיפור של המוות בפרשת חוקת, לא בסיפור במסעי. ויכהן אל עזר בנו תחתיו. משם נשאו הגודגודה, ומן הגודגודה יוטבת ארץ נחלי מן. מי שיפתח בפרשת מסעי, יש הכל הכל. טוב, לא הבנתי כלום. בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי. מה? מתי הוא הבדיל את שבט הלוי? בחטא העגל. בשנה. בשנה הראשונה, בחטא העגל. חוזרים בכלל יום זין את המון. מי נגיד מי? מה הולך פה? בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם. תקשיבו טוב מה הוא צריך לעשות שבט הלוי. לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו, והעיקר עד היום הזה. אתם יודעים מה זה עד היום הזה? עד היום הזה, ממש. עד היום הזה פירושו אין מקדש, אבל עדיין יש לוי. איזו מצווה נשארה? לברך בשמו ברכת כהנים, לכן זה מופיע פה. על כן לא היה ללוי חלק בנחלה עם אחיו, השם הוא נחלתו כאשר דיבר השם אלוהיך לו. ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים 40 יום ו-40 לילה, וישמע השם אליי גם בפעם ההיא לא אהבה השם משחיתך, ויאמר השם אליי קום לך למסע לפני העם, ויבואו וירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כלומר, מהו הסיפור האחרון שממנו אומר משה רבינו גמרתי לספר היסטוריה? אנחנו מתחילים עכשיו ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל. משהו לא מובן שמתחיל בסיפור חטא העגל בשנה הראשונה, נתקע באמצע עם משהו שקשור כנראה לשנה ה-40, וחוזר לבעת ההיא הבדיל השם, ואתה, מה הולך? אומר רשי, וזה רשי לא יאמן וצריך אבל להבין אותו לעומק, אומר רשי, בפסוק בחומש הזה צריך לדפדף שני עמודים ולרוץ. זה מהחומשים שהחבר'ה אוהבים מבחינת פש, כי אין רשי. הוא אומר בהתחלה כבר פירשתי, אז זה טוב. אבל תסתכלו ברשי פסוק ו', שני עמודים אחורה. ובני ישראל נסו מבארות בני יעקן מוסרה, מה עניין זה לך? ועוד, וכי מבארות בני יעקן עשו למוסרה, ולא ממוסרה באו לבני יעקן. ועוד, שם את הארון, ולא בארנת. תשובה, צבע חשובת תמצא 8 מסעות ממוסרות לאור ההר. צבע חשובת, מי שרוצה לצאת בפרשת נשאי ולחשוב לבדוק שם. אלא אף זו מן התוכיחה. ועוד עשיתם זאת, מתי? 40 שנה אחרי, עוד מעט נבין איך זה קשור. כשמת אהרון בהור ההר, אז איפה מת אהרון? בהור ההר, רש"י מפורש. אוקיי, אבל מה עושים עם הפסוק? חכו. כשמת אהרון בהור ההר לסוף 40 שנה, ונסתלקו ענני הכבוד. אתם זוכרים מה קרה שנסתלקו ענני הכבוד? אז הכנעני מלך ערד בא להילחם בישראל. למה? כי הוא ידע שנסתלקו ענני הכבוד. למה הוא ידע שנסתלקו ענני הכבוד? כי מת אהרון. אבל מה אנחנו עשינו אז? חשבתי שישבנו ובכינו. חשבתי שמוע את רש"י. אומר את זה משה לבני הדור שהיו שם סך הכל חודשיים לפני. כי משה רבינו מדבר בחודש בא. בשנה ה-40. אהרון מת בראש חודש אב. זה היה צריך להיות באותם תאריכים שאנחנו מדברים עליהם. אב אלול, בדיוק כמו בחטא העגל. אותם תאריכים. אב אלול עד יום כיפור, אותם תאריכים. עכשיו תשמעו מה הולך. ועוד עשיתם זאת כשמת אהרון בסוף ההר לסוף 40 שנה ונסתלקו ענני כבוד. יריתם לכם ממלחמת מלך ערד. וישמע כנעני מלך ערד. ונתתם ראש, זה לא יאמין מה שכתוב פה. זה לא מובן איך בהיסטוריה, זה לא מופיע בתור פרק. ונתתם ראש לחזור למצרים. מי? הדור של שנת ה-40. מאיפה הם יודעים איפה זה מצרים? מצרים? אני גם נמצא בצד השני. אני נמצא בגבול ארץ ישראל. מאיפה מצרים בשכל עכשיו? איך זה נפל להם? ונתתם ראש לחזור למצרים וחזרתם לאחוריכם, פיזית התחלתם לחזור. 8 מסעות. עד בני יעקן. ומשם למוסרה. ולא היה לאף אחד ממכם זמן בכלל לעסוק במות אהרון. חכו. שם נלחמו לכם, תקשיבו טוב, שם נלחמו לכם, היה צריך להיות כתוב בכם. אבל זה לכם. לכם זה למענכם. שם נלחמו לכם בני לוי, והרגו מכם ואתם מהם. מתי פעם אחרונה היה מלחמה עם בני לוי והרגו מכם? חטא העגל, 3,000 איש, עברו ושובו משער לשער. ואתם מהם, פה הייתה מלחמת אחים, אתם הרגתם לוי. הם מכם ואתם מהם. עד שהחזירו אתכם בדרך חזרתכם. ומשם חזרתם, ולכן הכל הפוך. ובהמשך הוא אומר, וקשה עליי היה כשאמרתם ניתנה ראש כיום העגל. יודעים מה הוא אומר כשלפני כן, ואז הוא עובר לבעתה ישראל מה השם אלוקיך? ראית היא הגדיל השם את שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם. אתם יודעים מה הוא רוצה להגיד לנו? הוא רוצה להגיד לנו דבר פשוט, רבותיי. בהר סיני היינו ברגע הגבוה ביותר שהיה פעם, אי פעם. קולות, לפידים. ואתם הייתם כבר במדרגה שדיברתי עליה פרקים שלמים בספר. רצוננו לראות את מלכנו. ואני הייתי משוכנע שבאמת כולנו במקום כזה. וכשקראתי מי להשם אליי, הצטרפו אליי רק בני לוי. בלמלא שבט לוי, היינו שוכחים מי אנחנו. אתם יודעים מה קרה בשנת ה-40? אלמלא שבט לוי, הנפש הבהמי שלך מחזירה אותך למצרים, גם אם אתה לא יודע איפה היא במפה. מצרים בתורה היא לא רק מקום פיזי. ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, 30 שנה וארבע מאות שנה. הם אף פעם לא ישבו שם במצרים. זה לשבת שם, זה לשבת במצרים, זה לשבת בגרביטציה, בכוח הכובד ללמטה. אתם יודעים מה עושה הלוי? ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה. זה מה שיגיד משה בזאת הברכה, כדי שכל עם ישראל ישמע מה תפקידו של הלוי. ללוי אין חלק ואין נחלה. וכשאתם הולכים לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא יברך אתכם בעזרת השם, בכל הטוב שיש, אתה ובנך ועבדך ובהמתך לכולם, בשמחה אדירה. והבעיות יהיו איך לוקחים את המסעיות עם היבול מהגליל ומהדרום, והכל יהיה נפלא. ואתם יודעים מה הדבר הכי מסוכן? שקיתולית בנים ובני בנים, ונושמתם בארץ. ואתם יודעים ממה אדם לא יודע לשמוח? אדם לא שמח כי יש לו. כי הדאגה שמה ייקחו לו היא חזקה יותר מזה שיש לו. שמחה יכולה להיות כשאתה שמח באינסוף. שמחה יכולה להיות כשאתה שמח במשהו שהוא אינסופי ממש. את זה אי אפשר לפגוע. כשתשבו בירושלים לאכול את המעשר השני, ותאכלו את כל היבול שלכם, ולא תיתנו ללוי, ישמר לך פן תשכח את הלוי. כי אם תשכח את הלוי, כל האוכל שתאכל במעשר השני, יביא אתכם לבנושנתם בארץ, ולאבות טוב עידון, וכו' וכו' וכו'. אתם מבינים מה זה הלוי? הלוי זה זה שכששכחנו אותו, היינו מוכנים לחזור 8 מסעות אחורה. אתם יודעים מתי זה היה? כשאהרון הכהן, שבט לוי, מת. אבל אהבתם אותו, וכל בית ישראל בחרו אותו. אבל החדשות על מלחמת ערד יותר חזקות. אבל הכנעני מלך ערד הבין שענני הכבוד הסתלקו בגלל אהרון. והמציאות שמנמיכה אותי למטה יותר חזקה. אתה מבין את הסכנה שיכולה להיות אם לא תזכור את הלוי? יש לי דרך אחת שמבטיחה שמחה. תזכור את הלוי. הרב קוק כותב, למה מעשר שני נקרא מעשר שני? הוא אומר, מעשר זה תמיד לתת לכהן, לתת ללוי. מעשר שני זה שהתל אביבי שבי נותן לירושלים. יש פה ירושלים, ואם אשכחך. וכשאני לוקח את כל מה שיש בי, ומעלה אותו יחד איתי לירושלים, זה נכנס למשפחת המעשרות. ואז אני צריך לא לשכוח את הלוי. הלוי הוא היסוד שיאפשר לך את השמחה. ואז כשתביא את הביקורים, ותביא מראשית פרי אדמתך, אתה תבוא אל הכהן, ואתה תגיד לו, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ. ואני לא מתבלבל. קין לא ידע להביא מראשית פרי האדמה. אבל אני יודע שהראשית שייכת לכהן. וכשתביא את כל המעשרות, ותראה שמעולם לא שכחת את הלוי, תוכל להגיד, שמחתי ושימחתי בו. ובתוך 12 השבטים שיהיו בעם הזה, צריך שיהיה לוי. זה זה שאני קורא לו פרזית. הלוי הזה זה זה שצריך ללוות כל הזמן אותנו לעצמנו, ואותנו אל הקודש ברוך הוא. כי השם הוא נחלתו. וברגע שאתה שוכח את זה, שהשם הוא נחלתו, ובך יש את הלוי הזה, זה לא סיפור חיצוני לך. בסוף הלכות שמיטה ויובל אומר הרמב״ם, הוא פתאום מתפעל ואומר, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל אדם ואדם מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבדילו השם לעבוד את השם, יכול להיות לוי. הלוי הוא מה שתפקידו הוא להזכיר לך את האינסופי. אני אומר משה רבינו, רציתי נורא להיכנס לארץ, כי אני הלוי. זה גבלת. אני לא נכנס. האירוע האחרון שכולנו זוכרים אותו, הוא איך חזרנו למצרים 8 מסעות. אתם שואלים איך לא זוכרים את זה מכיתה א'? אתם מבינים כמה צריך לא לשכוח את הלוי? הנה עובדה שהסיפור ההיסטורי הזה לא מוכר לנו. צריך להיזכר ברשי הזה ולהתפלא ממנו. באור ההר אהרון מת, ולא שמנו לב. ורק במוסרה נעצרנו, אחרי 8 מסעות. והלוי שבנו היה צריך להילחם בנו, והרגו מכם ואתם מהם. כשתיכנסו לארץ, אם תזכרו את הלוי, הכל יעלה למעלה. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? האם יראת שמיים זה דבר כל כך קטן? איך אומרים חז"ל? כן, לגבי משה. אז מה אם לגבי משה שאלנו תמיד? ובך יש משה. מה השם אלוקיך שואל ממך לא כתוב כאן, אלא מה השם אלוקיך שואל מאימך. מה השם אלוקיך שואל מהמשה שבך? בך יש משה שיכול למשות אותך. אתה מאמין שיש כוח כובד שמוריד למטה? אז תדע לך שאתה יהודי ויש לך גם כוח שמעלה למעלה. הוא יותר חזק. בעל כורחך בסוף הוא ינצח. אבל אם תשכח את הלוי, זה יצטרך להיות עוד סיבוב. ועוד סיבוב, עד שתזכור את הלוי אשר נשארך. הוא רחוק. הוא לא עבדך, הוא לא עמתך, הוא לא בביתך, הוא בשעריך. אבל הוא זה שיושב בשער ומחזיק את הכל. והכוח הזה, במובן הכללי, הוא קודם כל במובן הזה. אתם יודעים מה זה לשמח את אשתו? בזה אני עומד. בזה פתחנו. תילי פלוט. ייחוד. ועל איזה ייחוד מדובר פה? איך אפשר לייחד את הקודש ברוך הוא? איך אפשר להגיד שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד? איך אפשר באמת, באמת, באמת להרגיש אחדות השם? איך אפשר כשיש לי כל כך הרבה פירובים ודברים שמורידים אותי לבד? כשתרגיש ייחוד השם, אתה תהיה בשמח. אני לא יודע אם זה ושמח עם אשתו, ושמח את אשתו. ובשמח פירושו, רוני הקרה לא ילדה. כי כאישה עזובה ועצובת רוח, קרא אח השם. הוא מתייחד איתכם. ואתה, כשתזכור את הלוי אשר בשעריך, תצליח בתוך כל המציאות להתייחד איתו. שמחה שווה התייחדות. ייחוד. אף פעם לא חשבתי על ההגדרה הזאת. זה ההגדרה. ובלשון של הרמב״ם, שהוא פונה מכל השאר. איך היה אומר השעה מאוחרת, איך היה אומר רבי נחמן, בביטוי המפורסם שלו. נחמן אומר שכשאומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, צריך לעצום את העיניים. נכון? אז בעצם יוצא שיהודי יוצא מעיניים פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה. פעם ביום, פעם בלילה, הוא עוצם את העיניים, חוץ מזה הוא מפקד כל הזמן, נכון? עם עיניים פתוחות צריך להיות. שלמה צריך לעצום את העיניים? אנחנו נאמר את דבר נעלה. הזכרנו את זה פעם. הייתם פעם בפארק עם הילדים? בגן? גם אצלכם היה פעם שפתאום אחד הילדים קפץ במגרצה ואתה לא הבנת איך הוא הולך לקפוץ מ5 מטר ולשאר. מכירים את השלב הזה? זה הקרוסלה למנכירים? נכון? ואמא עומדת שם בצד ומסתכלת. היא הולכת לערוץ אליו, אבל מה הדבר הראשון שהיא עושה? מכירים מה הדבר הראשון? זה מה הדבר הראשון שעושה? מה? עוצר את עיניים. ורצים? מכירים את הפעולה הזאת? ורצים. נכון? למה יוצא את עיניים? חוסר אחריות. התעלמות! אומר רבי נחמן, אתם יודעים למה יוצא מגניים? כי ריאלית, בטוח שהוא לא נופל מהמגלית שעשות חי. צריך אמונה בשביל לרוץ. צריך לעצום את העיניים בשביל לראות את זה. עם עיניים פתוחות אי אפשר למגלית שעה נורמלי. אתה צריך לעצום את העיניים כדי לדעת שאין עוד מלבדו. ואז כשיש ייחוד, אתה יכול לשמוח. אבל כשהעיניים פתוחות ואין פעם אחת ביום שעצמת אותם כדי שיהיה לך כוח להישאר איתן פתוחות, ופעם אחת בלילה שעצמת אותן כדי שיהיה לך כוח להישאר איתן פתוחות, אז איך תוכל להגיד אחד? אם לא תוכל להגיד אחד, איך יהיה משימה? ואיך חיים את זה? ושם עליך פן תעזוב את הלבי. בעת ההיא. כשכל זה יובן, אז מובן למה כל הברכות כולן, אנחנו לא מסתפקים בתוכחות. אם התוכחות באות מאובדן השמחה, אז כל הברכות כולן הן התוצר של היכולת של שמחתי ושמחתי בו. שיעור של משה רבינו, שהוא מתחיל אותו פעם ראשונה, אחרי שהוא עובד את הירדן. ערב טוב ומבורך, בשורות טובות.